נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק כ"ז, תזריע א'. השיחה מדברת בנוגע למחוסר כיפורים שעדיין לא הביא את קורבנו, בענייננו יולדת, שעדיין לא הביאה את קורבנה שעליה להביא ביום ה-40 או ביום ה-80, תלוי אם נולד בן או בת, מה דינה ומה גדרה? האם היא טהורה לחלוטין? האם היא טמאה? האם היא רק קרויה טמאה? אנחנו נלמד בשיחה שלוש דעות בעניין זה. דת הרייבד, שהיא ממש טמאה, דת הרמב״ם שלא נגמרה טהרתה, ודת רש"י בפירושו על התורה שהיא רק קרויה טמאה. ונבין מה ההשלכה המעשית לפי דעות אלו שהן קיצוניות בין הרייבד לרמב״ם, וגם לפי דברי רש"י ומה ההשלכה המעשית. כל זה נראה בדיוק לשון רש"י בפרשתנו. בפסוק בסוף פרשת יולדת נאמר וכיפר עליה הכהן ותהרה. אומרת הגמרא ותהרה מכלל שהיא טמאה. כלומר אם היא עכשיו ניתרת, אז עכשיו היא ניתרת, אבל עד עכשיו היא טמאה. כלומר מחוסר כיפורים אחרי שטבל ועלה והעריף שמשו, אבל הוא עדיין לא הביא את הקורבן לכפרה, הוא נחשב טמא לגבי כמה דינים. א', אסור לו לאכול קודשים. 2, אם הוא שימש בבית המקדש הוא חייב מיטה, כי טמא ששימש חייב במיטה. ג', מחוסר כיפורים שעבד פוסל את העבודה שהוא עשה. עד כאן דברי הגמרא. הרמב״ם ביד החזקה מביא את הדרשה הזו בשני מקומות. דבר ראשון, לגבי מחוסר כיפורים שעבד במקדש, עבודתו פסולה. 2, לגבי האיסור הכניסה למקדש, מעזרת ישראל ולפנים, גם מחוסר כיפורים אסור להיכנס. אבל הרמב״ם מביא את זה בשינוי לשון, וטהרה מכלל שעדיין לא נגמרה טהרתה. משמע מדברי הרמב״ם, שזה שמחוסר כיפורים, הוא לא יכול להיכנס למקדש ועבודתו פסולה, זה מכיוון שאף על פי שטהר מטומאתו, כדברי הרמב״ם, והרי הוא טבל והעריף שמשו, עדיין חסר ולא נגמרה טהרתו כדי שהוא יאכל בקודשים עד שהוא יביא את הקורבן. כלומר, לפני שהוא מביא את הקורבן, שזה הכפרה, אסור לו לאכול בקודשים. זאת אומרת, לפי דברי הרמב״ם, האיסור של מחוסר הכיפורים הוא לא בגלל שהוא טמא, אלא מכיוון שחסרה טהרתו. לא נשאר משהו מהטומאה, אלא הפוך, חסר משהו בטהרה. אפשר לדייק את זה גם מאיכן לומדים את הדברים. הגמרא לומדת האיסור להיכנס למקדש במחוסר כיפורים, ממה שכתוב בפסוק, עוד טומאתו בו. הרמב״ם לומד מזה שכתוב ותהרה, כלומר שעכשיו היא ותהרה, ושלמה תהרתה. יש בזה בוודאי נפקמינה לפועל. הרמב״ם שלומד שמחוסר כיפורים הוא לא טמא ורק לא נגמרה תהרתו, פוסק הרמב״ם שאם מחוסר כיפורים אכל קודש או שימש במקדש, הוא לא חייב מיטה או כרת. הרייבד לעומת זאת חולק על הרמב״ם ואומר שמחוסר כיפורים חייב מיטה, והוא מביא את הגמרא עוד טומאתו בו, לרבות מחוסר כיפורים שדינו כזב, כלומר שהוא ממש טמא. כי הרייבד צובר שמחוסר כיפורים כל זמן שלא הביא את כפרתו נשארה אצלו מהטומאה הקודמת, רק נפקח חלק מהטומאה שמעכב מלאכול בתרומה. אם כן, הרייבד והרמב״ם חולקים, מחוסר כיפורים שלא הביא את קורבנו, לדעת הרייבד הוא ממש טמא, ולכן אם הוא עשה את העבודה שלו הוא חייב מיטה, הרמב״ם סובר שרק לא הושלמה טהרתו, ולכן בדיעבד אם הוא אכל קודש או שימש, הוא לא חייב מיטה או קרת. עד כאן הרמב״ם והרייבד. מה דעת רש"י בפשוטו של מקרא בפרשתנו? רש"י מביא את הדרשה של הגמרא וטהרה מכלל שעד כאן קרויה טמאה, אבל רש"י משנה מלשון הגמרא וגם לא כותב כלשון הרמב״ם. הוא כותב את טהרה מכלל שעד כאן היא קרויה טמאה. זה שרש"י לא אומר כדברי הגמרא בפירוש מכלל שהיא טמאה, מדוע? כי לפי פשוטו של מקרא, הרי רש"י אומר בפירוש על המילים ימי טהרה, שהיולדת נמצאת כרגע בימי תואר. לא רק בימי תואר לעניין הקרבה לבעלה, אלא ימי תואר ממש. אם כן, מה שהתורה אומרת בכל חודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה, זה בגלל סיבה צדדית שבגללה אסור לה עדיין להיכנס למקדש ולאכול קודשים. אבל בעצם היא נמצאת בימי טהרה והיא טהורה. כלומר, לפי פשוטו של מקרא, תומת הלידה פוקעת מיד. אם זה בזכר אחרי 7 ימים ואם זה בנקבה אחרי 14 יום, בטח אחרי 33 יום לפני שהיא מביאה את הקורבן, ולכן לא שייך לומר עליה שהיא טמאה, היא נמצאת במצב של ימי טהרה. על פי זה נבין גם מדוע רש"י על המילים בכל קודש אומר לרבות את התרומה, שהיא אסורה באכילת התרומה במשך כל ה-33 ימים. למה? כי היא עדיין נחשבת כתבולת יום. ומתי שימשה מעריב? זה רק בשקיעת החמה של יום ה-40, שרק אז למחרת היא תביא את הקורבן. מה רש"י מדגיש כל כך שלמחרת היא תביא את קורבן טהרתה? רש"י מתכוון להשוות בין הדינים. כמו שאיסור אכילת הקודשים אחרי שהתמלו ימי טהרתה, לפני שהביאה את הקורבן. אז מה האיסור? כי הקורבן מעכב אותה מלאכול בקודשים. היא לא טמאה. אבל לעניין הקודשים, הקורבן עדיין מעכב אותה. כמו שאיסור אכילת התרומה באותם 33 ימים. יש הרי 7 ימי תרומה, עוד 33 יום ששייך לעניין שעד שהיא מביאה את הקורבן, ואז היא עדיין לא אוכלת, היא אוכלת את התרומה. זאת אומרת, סליחה, לפני היום ה-40 היא עדיין לא מותרת בתרומה. אז זה מכיוון שטהרתה לא הושלמה, אבל לא מכיוון שהיא טמאה. ולכן רש"י משנה בפירושו על התורה מדברי הגמרא. לפי פשוטו של מקרא לא ניתן לומר על יולדת שמחוסרת כיפורים שהיא טמאה. מכיוון שגם לפני הערב שמש של יום ה-40, היא נמצאת בטהרה, הימים הללו נקראים ימי תואר שלה. לפי שיטת הגמרא, ב-33 הימים בין סוף 7 הימים ליום ה-40, זה ימי תומה גם בנוגע לתרומה. ולפני שהיא מביאה את הקורבן, היא טמאה בנוגע לאכילת קודש וכניסה למקדש. אז אם כן, יש כאן אצל רש"י דין אחר, היא טהורה, אבל יש פה משהו שמעכב אותה מלאכול בקודשים כל זמן שלא הביאה כפרתה. עלינו להבין מה באמת שיטת רש"י, מה הסיבה והסברה בדברי רש"י. מכיוון שלפי שיטת רש"י, תומת הלידה פקעה, אז למה הוא אומר מכלל שעד כאן קרויה טמאה? רש"י היה צריך לומר כדברי הרמב״ם, מכלל שלא נגמרה טהרתה. ממה נפשך? אם זה שהיא צריכה להביא קורבן זה מעכב את הטהרה שלה, זאת אומרת שהיא עדיין לא טהרה בפועל. אז היא לא קרויה טמאה, היא טמאה ממש, היא טמאה בפועל. ואם נאמר שהטומאה נפקעה, וזה שאסור לה לאכול בקודשים זה משהו צדדי, אז היא גם לא קרויה טמאה, היא טהורה, אבל אסור לה לאכול עדיין בקודשים עד שהיא מביאה את הקורבן. יוצא שלפי פשוטו של מקרא זה משהו כזה ביניים. מחוסר כיפורים, מצד אחד תומת הלידה נפקעת אחרי 7 הימים, ושכל הימים לאחר מכן נקראים ימי תואר, ולכן אי אפשר לומר שהיא טמאה, לאידך היא אסורה לאכול בקודשים עד שמביאה את הקורבן, לא בגלל שהיא צריכה להוסיף בטהרה כדי לאכול קורבן, אלא מכיוון שיש דין מיוחד ביולדת, שגם שאחרי שהתומה פוקעת, נשארת עדיין שם תומה, היא קרויה תמאה עד שהיא מביאה קורבן. ולכן רשי לא אומר מכלל, כדברי הגמרא, מכלל שהיא תמאה, הוא אומר וטהרה מכלל שעד כאן היא קרויה תמאה. היא קרויה, וזה המשך למצב הקודם. זה לא קשור עם הקורבנות של הקודשים. זאת אומרת, זה קשור עדיין עם התומה קרויה תמאה. אבל לא בגלל שיש משהו שקשור עם העתיד, עם אכילת הקודשים. ההכרח לדברי רשי, רשי מרמז על זה גם בדבר מאוד בולט. בפרשה כתוב פעמיים וטהרה. כתוב ככה, כתוב שבכל קודש לא תיגע עד מלות ימי טהרה, ואז כתוב שאחרי שהיא מביאה את הקורבנות והקריבו לפני השם, וטהרה ממקור דמיה. זאת תורת היולדת לזכר לא נקבה. ואם לא תמצא ידה די סי, ולקחה שתי תורים ושני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וחיפר עליה הכהן וטהרה. פעמיים כתוב וטהרה, בסוף הפרשה ובאמצע, קרוב לסיום. בפעם הראשונה שכתוב, כתוב וטהרה ממקור דמיה. בפעם השנייה כתוב וחיפר עליה הכהן וטהרה. הגמרא דורשת את הדרשה עליו הטהרה בסיום הפרשה, מכלל שעד כאן היא הייתה טמאה. רש"י מביא את הדרשה הזו על המילים וטהרה ממקור דמיה. לכאורה היה עדיף שרש"י יאמר זה כדברי הגמרא, וטהרה שהיא ניתרת בסוף הדברים. מדוע רש"י מביא את זה כאן שכתוב וטהרה ממקור דמיה? אבל כאן מבינים מאיפה רש"י לקח את החידוש. לולא הפסוק וטהרה ממקור דמיה, היינו לומדים שזה שהיא אסורה לאכול בקודשים זה לא קשור עם טומאה. זה איסור צדדי מצד העניין של קודשים. אבל מכיוון שהפסוק מדייק ואומר וטהרה ממקור דמיה, זאת אומרת שהטהרה שחסרה לה זה לא מכיוון שהיא עדיין לא הביאה את הקורבן, אלא מכיוון שנשאר עדיין משהו מהעבר, נשאר משהו ממקור דמיה. נשאלת השאלה ממה נפשך? היא טהורה, היא בימי תואר, היא טהורה, או שמשהו וטהרה ממקור דמיה? אומר רש"י משהו ממוצע באמצע, קרויה טמאה. מה זה קרויה טמאה? טמאה היא לא כי זה ימי תואר. טמאה היא גם, טהורה לחלוטין היא גם לא כי אסורה לאכול בקודשים. ולא מצד שיש חומרה בקודשים, אלא מכיוון שנשאר משהו ממקור דמיה. ולכן היא קרויה בשם טמאה. מה זה הגדר קרויה בשם טמאה? ורשי הרי הוא לא ספר הלכות, מה נוגע בפשוטו של מקרא להסביר שהטעם שהיא לא אוכלת קודשים מכיוון שעד כאן היא קרויה טמאה. והדבר העיקרי מכיוון ששם טומאה נפקע ממנה, אז למה נשאר עליה שם טומאה? הדבר יובן בהקדים עניין בולט בפשוטו של מקרא בפרשתנו. רשי הרי מתרץ את כל השאלות שמתעורר בפשוטו של מקרא. רשי לא מתרץ בפרשתנו שאלה בולטת מאוד. למה בכלל יולדת צריכה להביא קורבן חטאת לכפרה? איזה חטא היא עשתה שהיא זקוקה להביא כפרה? והכוונה פה כפרה זה כפרה כפשוטו. איזה כפרה? חלק גדול ממפרשי התורה מדברים בזה. דנים בזה. רשי לא מזכיר למה היא צריכה להביא קורבן חטאת לטהרה. על קורבן עולה רשי אומר ונרצה לו לחפר עליו. על מה הוא מרצה אומר רשי על עשה. כאן שהיא מביאה חטאת היולדת רשי לא מביא מה היא חטא. רשי מה סומך על דברי הגמרא, מה שהגמרא אומרת שבשעה שאישה הולך יולדת אז היא נשבעת. רשי לא מרמז את זה אפילו. חייבים לומר שהבן חמש למקרא צריך להבין את זה כפשוטו, מדוע באמת האישה צריכה להביא פה קורבן חטאת, מה הסיבה שמביאה חטאת. הסבר הדברים. כשלומדים את פרשת היולדת, אישה כי תזריע וילדה ותמה כי מי נידת דבותה, זה מיד מזכיר את החיבור של אישה לידה וצער, שכל זה בא כעונש על החטא בפרשת בראשית. שם הקדוש ברוך הוא אמר לחווה אחרי שהיא חטאה בחטא עץ הדעת, אל האישה אמר הרבה הרבה צבונך והריונך בעצב תלדי בנים, כל לידה והיריון קשור עם חטא עץ הדעת, צער הלידה, צער העיבור. לפי זה מובן שטעם התומה של יולדת, אפילו בלי דם, בפשוטו של מקרא, מכיוון שלידה בצער זה תוצאה מחטא עץ הדעת, זה מביא גם טומאה. לכן יולדת צריכה להביא קורבן חטאת לכפרתה, מכיוון שכל לידה אצל אישה יש בזה חלק מהעניין של חטא עץ הדעת, כל התהליך של הלידה, הצער וכולי, אז היא צריכה להביא על זה כפרה. כמו שלמדנו בנוגע לעניין של חטא העגל ביום פוקדי ופקדתי, תמיד שאפקוד עליכם אבונותיכם, אני אפקוד משהו מהאבון הזה. לפי זה, שתומת לידה קשורה עם חטא עץ הדעת, ולכן זה זוקק עניין של כפרה, נבין גם מה שרשי אומר על המילים ויקריבו, רשי אומר, מישהו בא לכפר בו התארה תלויה. כלומר, שתארת האישה היולדת תלויה דווקא בקורבן חטאת, שבא לכפרה ולא בקורבן עולה. מדוע? מכיוון שהתומה באה לידי עניין שדורש כפרה. ולכן התארה מהתומה קשורה עם זה שהיא מביאה משהו על כפרתה. ולכן רשי מיד על המילים ויקריבו, הוא אומר ותארה, מכלל שעת כאן היא קרויה תמאה. אחרי שאנחנו יודעים שתומת יולד קשורה עם חטא צדד, ולכן התארה שלה קשורה עם כפרה, לכן עד כאן קרויה תמאה, כל זמן שלא הביאה קורבן, שמחפר, אז היא קרויה תמויה תמאה, אפילו אחרי שהתומה פקה ממנה, כי זה הרי ימי תואר, אבל כל זמן שהיא לא הביאה את הכפרה, שהכפרה באה לחפר על העניין של הלידה והצער של הלידה וההיריון שקשור עם חטא צדס, אז היא עדיין קרויה תמאה. נו, עד כאן הסברנו מאוד יפה, שלפי הרייבד היא ממש תמאה. לפי הרמב״ם לא נשלמה טהרתה. ולפי רש"י היא קרויה תמאה. למה היא נפקא מינה? הרייבד ברור. מובן שמחוסר כיפורים שהקריב אז הוא חייב מיטה, אבל בענייננו, הרי אנחנו מדברים כרגע בעניין היולדת, בין רשי בפשוטו של מקרא לרמב״ם, אם היא טמאה או שהיא קרויה טמאה, מה ההבדל? יש כאן הבדל ברור. אם נגיד שהאיסור זה רק מצד עניין של קודשים, זאת אומרת היא בעצם תאורה, רק בגלל שהיא רוצה לאכול קודשים, אז היא צריכה להביא קורבן. זאת אומרת, אם נגיד שהתארה שלה מושלמת, ורק לעניין אכילת קודשים היא צריכה להביא קורבן, אז אין מקום שהאישה תזדרז להביא קורבן כדי לאכול בקודשים. לא מצינו שיהודי חייב להזדרז להיות טהור לאכול בקודשים, רק לפני הרגל חייב אדם לתאר את עצמו ברגל, כדי שהוא יוכל לאכול את הקורבנות. אבל אם אנחנו נלמד כדברי רש"י שהיא קרויה טמאה, כלומר חסר בכפרה שלה, כל זמן שהיא לא מביאה את הקורבן חטאת, זה לא משהו שמפריע לה לאכול בקודשים, עדיין לא נסתיים העניין של הטומאה בשלמות, כי קרויה טמאה. מדוע? אף על פי שימי תואר אצלה, אבל היא קרויה טמאה, מכיוון שכל עניין של לידה קשור עם חטא צדד, היא צריך להביא על זה כפרה, אז היא תזדרז למהר את כפרתה, ולהביא כמה שיותר מהר את הקורבן, לא בשביל לאכול בקודשים, אלא כדי שהטומאה תסתיים לחלוטין. הרבי לומד מכאן הוראה בעבודת השם מדברי רש"י. הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא אומר לנו לעשות, הוא עושה ככה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודים אפילו יהיו קרועים טמאים, והוא רוצה שיהודים יביאו קורבן לטהרתם. ככה גם בגלות, שעם ישראל בגלות הם רק קרויה טמאה. למה? כמו שהרמב״ם פוסק שכל יהודי בכל מקום ובכל זמן רצונו להיות יהודי. ככה תורת אמת אומרת. הוא רוצה לעשות רק את רצון השם. ואם הוא עושה לפעמים משהו אחר זה מצד אונס. בפרט אחרי כל הגזירות והשמדות האיומות והנוראות, חבלי משיח, שיהודים כבר עברו בפרט בדורנו האחרון. אז הקדוש ברוך הוא שמקיים את מה שהוא מצווה לנו, אז הוא מוציא את עם ישראל ממעמד ומצב של קרויה טמאה. חס וחלילה, חס ושלום להגיד שמישהו או משהו יכול לעכב, כי צריך להזדרז כמה שיותר מהר, הדבר מתרחש בזריזות. הרצון של הקדוש ברוך הוא שאצלנו בני ישראל יהיה תשוקה לצאת בזריזות מיד מהגלות. ממה? ממצב לא שאנחנו טמאים, חס ושלום, יהודי רוצה לעשות את רצון השם, כמו שהרבי חוזר על זה באלפי שיחות ובשיחה הזו. אז יהודי לא רוצה חס ושלום להיות טמא, אבל גלות יהודי נמצא במצב של קרויה טמאה. הוא רוצה לצאת מהר מיד מהגלות, להגיע למצב של גמר טהרתן כפרתן, ואז מגיעה הגאולה באופן של הרוי מענני שמיה אחישנה, מיד ממש בעגלה דידן. כלומר, השיחה הייתה על החידוש, לסיכום על החסיכום, חידוש בדברי רש"י, הגדר של יולדת, לפני הבאת הקורבנות, מדוע היא קרויה טמאה, למרות שהיא בעצם נמצאת בימי תואר שלה לחלוטין, מכיוון שכל זמן שלא הביאה כפרתה, שקשורה עם החטא הראשון של חטא עץ הדעת, אז עדיין היא רק קרויה טמאה, למרות שהיא לא טמאה, ויהודים צריכים לצאת מהגלות, שאז הם רק נקראים טמאים, כי הגלות זה מקום לא טוב, ולהגיע לגאולה בקרוב ממש.